הנושא שהיום אנחנו נלמד זה מצד אחד בעזרת השם נלמד פסוק בפרשה עם פירוש רש"י, אבל מכיוון שהפסוק הזה הוא פסוק מאוד מרכזי בעניין של אמונה של יהודי באחדות השם, הוא פסוק מאוד מרכזי מבחינת התוכן שלו כפי שהוא מופיע, כפי שנראה עוד מעט ברש"י, אז אנחנו לא רק נסביר בעזרת השם את הפירוש הפשוט של דברי רש"י, שכפי הידוע רש"י יש לו את הכלל שהוא בא להסביר פשוטו של מקרא, אנחנו נראה איך שבתוך דברי רש"י נמצאים דברים נפלאים ביותר, ממש דברי חסידות, מה שאנחנו לומדים בתניא. רש"י מגלה לנו כאן דברים נפלאים ביותר בדיוק לשונו, שכשעוברים על זה ככה לא כל כך רואים את העשירות שבדברים, אבל ברוך השם כפי שהרבי מאיר לנו את הרש"י, אז אתה רואה שרש"י זה לא סתם, ודאי שלא סתם, אבל זה לא רק פשט, אלא כפי שיש פתגם מעניין שאמר אותו אדמור הזקן, שהפתגם הזה מופיע בספר היום יום, שאדמור הזקן אמר שפירוש רש"י על התורה זה יינה של תורה. יינה של תורה זה אומר הפנימיות של התורה, זה פירוש רש"י. זאת אומרת לאו דווקא שתמיד יש ברש"י רמזים וכולי, אבל יינה של תורה יש תמיד ברש"י. והיום נראה בפסוק הזה בעזרת השם, אחרי שנלמד את הפשט של הדברים, איך גם יש כאן יינה של תורה בצורה נפלאה. הפסוק, כדי להבין את העניין, נראה רצף של שלושה פסוקים שכתובים שלושתם בפרשת השבוע. זה מופיע בפרק ד', פסוק למד ד', למד ה' ולמד ו'. כתוב כך, פרשת ואתחנן. הפסוק אומר, הפסוק הראשון שאנחנו נקרא, פסוק למד דלת, מדבר על המופתים הגדולים שהקדוש ברוך הוא עשה במצרים. הלשון של הפסוק זה, או הניסה אלוקים לבוא, לקחת לו גוי מקרב גוי. עם ישראל הוא נקרא גוי, אומה, שהקדוש ברוך הוא הוציא אותה מהקרביים של אומה אחרת מתוך מצרים, במסות, באותות ובמופתים ובמלחמה וביד חזקה ובזרוע נטויה ובמוראים גדולים, ככל אשר עשה לכם השם אלוקיכם במצרים לעיניך. זאת אומרת אין עוד עם כזה בהיסטוריה שקיבל כזו קירוב וכל כך הרבה מופתים כדי להוציא אותם ממצרים. אחר כך בא פסוק למדי, והפסוק אומר, אתה הורית לדעת, כי השם הוא האלוקים, אין עוד מלבדו. זה הסיום של הפסוק. אחר כך, הפסוק הבא, פסוק למד וב, מתאר דברים נפלאים שהיו במתן תורה. כידוע, התורה ניתנה, היה קולות וברקים, ענן כבד, יש תיאור בספר שמות. אז כתוב בפסוק, מן השמיים ישמיעך את קולו ליסרקה, ועל הארץ ערכה את אישו הגדולה, ודבריו שמעת מתוך האש. לא נקרא את כל הפסוקים שלפני ואחרי, קראתי רק את שלושת הפסוקים הללו, כי זה יעזור לנו לחדד את הדברים של רש"י, אבל אנחנו בעיקר מתייחסים היום לפסוק האמצעי, פסוק למדי, אתה הורית לדעת, כי השם הוא האלוקים, אין עוד מלבדו. רש"י מהפסוק הזה מעתיק מילה אחת, הורית. ומה מסביר רש"י על המילה הורית? אומר רש"י ככה, דבר ראשון, פירוש המילה הורית כתרגומו, כמו שאונקלוס מתרגם את המילה הורית. מה אונקלוס מתרגם? התחזית. מה זה התחזית? מלשון מחזה, אבל התחזית, אתה נעמדת במצב שחזית וראית.
או שנוכל לראות אותך.
עם ישראל, אתה זה הולך על עם ישראל, אתה עם ישראל, הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, אתה הורית, אתה היהודי הורית, אתה ראית, עוד מעט אני בכוונה לא מרחיב בזה כרגע, אבל נחזור עוד דקה לחדד יותר את המשפט הזה. ואז ממשיך רש"י ונותן תיאור. כשנתן הקדוש ברוך הוא את התורה, פתח להם שבעה רקיעים. וכשם שקרא את העליונים, כך קרא את התחתונים. וראו שהוא יחידי. לכך נאמר, אתה הורית לדעת. מה לדעת? מה עם ישראל יודע? כי השם הוא האלוקים, אין עוד מלבדו. עד כאן זה פירוש רש"י. ציטוט של פירוש רש"י.
הוא אומר, קראת את העליונים כמו שקראת את התחתונים. קראת העליונים, אני חושב
שהבנתי על
מה מדבר, אבל מה
זאת אומרת קראת העליונים? אנחנו נרחיב בזה באריכות גדולה בהמשך השיר, בעזרת השם. קודם כל, כפי שאנחנו יודעים, שרש"י, כשהוא מסביר מילים של הפסוק, רש"י הוא פשוטו של מקרא. הוא מתייחס למילים שהוא רוצה להסביר, ואין אצל רש"י, אם כבר דיברתי על הפסוק, אז בואו כבר נגיד לכם עוד כמה דברים. לא. רש"י, מה שהוא אומר, זה מה שהוא רוצה להסביר. הרבה פעמים רש"י מבאר מילה ספציפית, מילה אחת, הרבה פעמים רש"י מבאר עניין. כשרש"י רוצה בדרך כלל להסביר גם מילה וגם עניין, כותב את זה רש"י בשתי קטעים נפרדים. קטע אחד לוקח מילה, מסביר אותה. אחר כך קטע נוסף, לוקח ציטוט נוסף מהפסוק, ומסביר את הרקע, את הנושא, את העניין. לכאורה בפירוש רש"י הזה שכרגע קראנו, אז רש"י לכאורה ערבב גם פירוש מילולי, וגם עניין כללי שקשור לפסוק. כי הוא גם הסביר לנו שפירוש המילה הורית, זה כתרגומו, התחזית. לכאורה בזה הוא סיים להסביר את הפירוש המילולי של המילה הורית. אחר כך הוא בא להסביר לכאורה רקע כללי על הפסוק. אז לכאורה היה יותר מתאים אולי שרש"י היה מחלק את זה לשתי קטעים נפרדים. קטע אחד היה מצטט את המילה הורית וכותב שתי מילים, כתרגומו התחזית, נקודה, בזה לסיים, ואז להתחיל קטע חדש ולצטט מהפסוק, אתה הורית לדעת, נגיד לצטט שלוש מילים, ולהסביר, כשנתן הקדוש ברוך הוא את התורה, פתח להם שבעה, כל מה שהוא רוצה להסביר, שיסביר, אבל לכאורה צריך לחלק את זה לשתי קטעים נפרדים. למה הוא מחבר ומערבב באותו עניין, גם את הביור המילולי של המילה הורית, וגם את הביור הענייני של כל העניין? אז כאן, פשוט להבנת הפשט, יש כאן דבר נפלא ביותר. וכדי להבין את הדבר הנפלא הזה, צריך להקדים שיש על הפסוק הזה, אתה הורית לדעת, מפרשים נוספים. כמו שעל הרבה פסוקים בתורה, יש הרבה מפרשים. חלק ממפרשי התורה מסבירים את הפסוק הזה, אתה הורית לדעת, בצורה כזו. ובגלל זה קראנו קודם בתחילת השיעור את כל השלושת הפסוקים. מדוע? יש מפרשים שאומרים שהפסוק אתה הורית לדעת, מה הורית? מה הקדוש ברוך הוא הראה לך? הרי מה אמרנו בפסוק הקודם? שהיו ניסים, מופתים, היו מלחמה במצרים. אז הפסוק בא ואומר, תדע לך, כל המופתים וכל הניסים וכל המלחמה וכל מה שהיה וכל מה שמדובר על זה קודם, אז תדע לך, את כל זה אתה הורית, את כל זה הקדוש ברוך הוא הראה לך. למה הוא הראה לך את כל הדברים הללו? כדי שתדע שהשם הוא האלוקים. זאת אומרת, הפסוק הזה אתה הורית לדעת מתייחס לפסוק הקודם, זה כאילו סיכום של הפסוק הקודם. או יש מפרשים אחרים אומרים לא, הפסוק הזה זה הקדמה לפסוק הבא. מה כתוב בפסוק הבא? שהקדוש ברוך הוא הראה לך במתן תורה קולות וברקים. אז תדע לך, אתה הוראית, זה שהקדוש ברוך הוא הראה לך, מה שנלמד בפסוק הבא, השמיעך את קולו, הרחה את אישו, אז אתה יודע בשביל מה זה? כדי לדעת כי השם הוא האלוקים. זאת אומרת, יש מפרשים שאומרים שהפסוק הזה שנמצא פה באמצע, הוא לא פסוק בפני עצמו, זה לא יחידה נפרדת. או זה בא כסיום של הפסוק הקודם, או זה בא כהתחלה והקדמה לפסוק הבא. רש"י אומר לא זה ולא זה. רש"י אומר מתוך פשוטו של מקרא מחייבים לומר שהפסוק הזה זה יחידה נפרדת, לא קשור לקודם ולא הקדמה לאחר כך, זה יחידה בפני עצמה. מדוע? מאיפה אנחנו יודעים שזה יחידה בפני עצמה? וגם אם נוכיח שזה יחידה בפני עצמה, אז נצטרך גם להסביר מה הוראית, מה ראית. הרי אם נגיד שזה בא בהמשך לפסוק הקודם, אז הפסוק בעצמו אומר מה ראית. ראית מסות, אותות, מופתים, מלחמה. אם נגיד שזה הקדמה לפסוק הבא, אז שוב הפסוק בעצמו אומר מה ראית, את אישו הגדולה. אבל אם נגיד שזה יחידה נפרדת, אז מה כתוב כאן? אתה הוראית, מה ראית? אז א', נצטרך להסביר מה ראינו, ועוד והוא העיקר, נצטרך להסביר למה אנחנו חייבים לומר שזו יחידה נפרדת וזה לא קשור לקודם ולא קשור לאחר כך. אומר לך רש"י, אתה יודע מה? מילה אחת בפסוק מחייבת אותנו לומר שזה לא קשור לא לקודם ולא לאחר כך. ואחרי שאני אגיד לך למה המילה הזו מחייבת אותנו לומר שזה לא קודם ולא אחר כך, אז אני אגלה לך גם מה באמת על מה כן מדבר הפסוק. זה לא שרש"י כאן חיבר שתי דברים שונים ואז אנחנו שואלים מה פתאום הוא לא חילק את זה. רש"י בא להגיד בעצם דבר אחד, שהפסוק הזה זה יחידה בפני עצמה, רק הוא מוכיח איך נדע שזה יחידה בפני עצמה. מילה אחת, הוראית. המילה הוראית זה מילה מעניינת. כשמדברים הוראית, על מי מדברים? על הרואה או על המראה? על הרואה. זאת אומרת, אתה הוראית, פירושו אתה היית פסיבי, ואתה נעמדת במצב כזה, שמה? שהוראית, שאתה רואה את מה שמראים לך.
רואה זה ישראל.
ודאי, אני מדבר על עם ישראל. עוד מעט נזכיר את זה. זאת אומרת, עוד פעם אני אחדד מה שאמרתי כדי להבין. הוראית על מי זה הולך?
עם ישראל.
עם ישראל היו במצב שהקדוש ברוך הוא הראה לנו את עצמו. אנחנו כאילו לא עשינו שום דבר. אנחנו ראינו. נשאלת השאלה, רק נחדד את העניין. נשאלת השאלה, אם כך, למה לא מדברים על המראה? למה לא כתוב, אתה, הקדוש ברוך הוא, הראית, למה אתה לא מדבר עליו? למה אתה מדבר על הרואה שהיה פסיבי, ואתה אומר לו, אתה נעמדת במצב
שראית.
למה? סגנון מאוד מוזר. זה גם לא, אז רש"י אומר, הסגנון הזה מגלה לנו דבר מעניין. אם המראה, דהיינו הקדוש ברוך הוא, היה עושה פעולה מסוימת כדי שנראה את הפעולה הזו, אז באמת היינו מדברים עליו, היינו אומרים, אתה הקדוש ברוך הוא עשית כך וכך וכך. הפסוק הזה אומר לנו שהקדוש ברוך הוא לא עשה כלום, הוא רק הוריד את הכיסויים. הוא רק הוריד את מה שמפריע. זה כמו שמתרחשת, נגיד פה בחדר, מתרחש מצב, יושבים פה יהודים ליד שולחן, יושבים ולומדים, ויש וילון. אז אם עכשיו אתה תבוא ורק תסיט את הוילון, ואז במילא מישהו שנמצא מאחורי הוילון, רואה מצב שיושבים יהודים ולומדים. אז זה ש... הזיז את הוילון, הוא לא יצר את המצב שאנשים יושבים, כי המצב שאנשים יושבים ולומדים זה מצב קיים, רק יש בעיה שהמצב הזה מוסתר על ידי וילון, אז אם אתה מוריד את הוילון, אז אתה רק מוריד את הכיסוי, ואז מה זה גורם? שהמצב הקיים בלאו הכי מתגלה. זאת אומרת, אם הפסוק הזה, אתה הורית, היה מתייחס לפסוק הקודם, הרי בפסוק הקודם כתוב שהקדוש ברוך הוא עשה משהו, הוא כן עשה פעולה, מוטות, מופתים, נכון. מלחמה, יד חד... הוא עשה. אם הפסוק היה מתייחס לפסוק הבא, כהקדמה לפסוק הבא, גם שם הכתוב שהוא עשה, אישו הגדולה, איש מייחה את קולו, אילו הפסוק היה מדבר או על הקודם או על הבא, לא היינו מדברים על העם, שהעם נעמד במצב שרואה, היינו מדברים על הבורא, והיינו אומרים לו, אתה, הקדוש ברוך הוא, הראת, עשית, פעלת, כך וכך. אבל אם מדברים על העם, שהעם רואה, ומה הקדוש ברוך הוא עשה שהוא יראה, לא כתוב שהוא עשה פעולה אקטיבית כדי שהוא יראה. מה לומדים מזה, אומר רש"י? שהקדוש ברוך הוא רק פתח. איך לשנו של רש"י? כשנתן הקדוש ברוך הוא את התורה, מה הוא עשה? פתח להם שבעה ריקים. מה זה פתח? הוא פתח את השבעה ריקים, פירושו של דבר, הוא לא עשה איזה פלא, איזה מופת, איזה שינוי, ואז נראה את זה ומזה נבין שיש לו כוח גדול. הוא פשוט הוריד את הכיסויים. ברגע שהכיסויים יורדים, אז ראו שהוא יחידי. אז הם ראו כי השם הוא האלוקים, אין עוד מלבדו. את זה הם ראו. הרי זה שהשם הוא האלוקים, אין עוד מלבדו, זה מצב אמיתי כל הזמן. הבעיה היא שכל הזמן זה במצב של כיסוי. אז הקדוש ברוך הוא הוריד את הכיסוי, ובמילא כשהוא הוריד את הכיסוי, אז מה קרה? אתה הורית. אתה נעמדת במצב שאתה עכשיו רואה את הקיים. אז זה אם כך יוצא שמה מכריח את רש"י לומר שהפסוק הזה הוא יחידה נפרדת? מילה אחת, הורית. בגלל שהמילה הורית מתארת לא את המראה אלא את הרואה. למה היא לא מתארת את המראה? כי המראה, הקדוש ברוך הוא לא עשה פעולה מיוחדת, חדשה, כדי ליצור מצב שנבין משהו, אלא מה הקדוש ברוך הוא עשה? הוא הוריד כיסוי. זה הסבר ראשוני בפשוטו של מקרא, למה רש"י ציטט מילה אחת, ועליה הוא בנה את כל העניין. להוסיף בזה עוד פרט חשוב, באמת, מה זה נקרא אין עוד מלבדו? איך שרש"י מסביר? אין עוד מלבדו פירושו, כבלשון רש"י, ראו שהוא יחידי. מה זה הוא יחידי? אין שום דבר, שום כלום, רק הוא. אומר רש"י, אם הפסוק הזה היה מתייחס לפסוק הקודם, שהקדוש ברוך הוא עשה מופתים במצרים, מהמופתים במצרים אתה עדיין לא יכול להוכיח שרק הוא ואין עוד כלום. אתה רק יכול להוכיח שהוא הכי חזק, שהוא השולט, שאין מעכב בעדו. אבל יש גם כוחות אחרים, יש גם חרטומים, יש גם... אז הניקים של מצרים לבד לא מוכיחים שאין עוד מלבדו. אבל פה הוא הראה להם שהוא יחידי. פה הוא לא עשה להם מופת מול גוי, הוא הראה להם פתח את הרקיעים וקרא את העליונים וקרא את התחתונים וראו שאין שום מציאות, רק הוא. וזה לא מתייחס לא לקודם ולא לאחר כך, זה פסוק כיחידה בפני עצמו. עד פה התעכבנו בעיקר להסביר פשוטו של מקרא, להסביר את ההבנה הפשוטה של הפסוק, מה בעצם רש"י אומר לנו. אחרי שדיברנו על העניין לפי פשוטו, עכשיו נראה את היין שיש ברש"י, את יינה של תורה. כדי לראות את יינה של תורה, נדייק בלשונו של רש"י. נקרא עוד הפעם את הלשון ונראה פשוט דיוק נפלא. רש"י אומר כך, כשנתן הקדוש ברוך הוא את התורה, פתח להם שבעה ריקים. וכשם שקרא את העליונים, כך קרא את התחתונים. זה הלשון ברש"י. אנחנו רואים כאן את דיוק הלשון, שכאשר מדובר על העליונים, כתוב את הלשון פתח. גם קרא, שנדבר על זה עוד מעט. כשמדובר על העולמות התחתונים, כתוב רק את הלשון קרא. קודם כל בואו נסביר מה המשמעות של פתח ומה המשמעות של קרא. ולמה כשמדובר על עליונים משתמשים פתח ושמדובר על עולמות תחתונים משתמשים קרא. אחר כך נבין ונסביר למה בעולמות העליונים יש גם שלב של קרא. אבל קודם כל נדבר במובן הכללי מה זה פתח ומה זה קרה. קודם כל במובן פשוט, כשאומרים פתח, המילה פתח משתמשים איתה בהרבה הזדמנויות בלשון הגמרא והמשנה. בדרך כלל שאומרים פתח פירושו שנהיה פה מצב חדש, תיקנו משהו, חידשנו משהו, פתחנו עניין. יש בזוהר הרבה פעמים פתח רבי שמעון ואמר, פתח אליהו, פתח זה נקרא גיליתי, חידשתי, הוספתי, השלמתי, יצרתי מצב חדש. זה בדרך כלל את הלשון של פתח. לעומת זאת כשאומרים את הלשון קרא, מה זה נקרא קרא? כשאני קורע משהו, מה אני עושה? אני מבטל דבר שקיים. יש לי בגד, אם מישהו קורע את הבגד, פירושו שהוא מבטל את הבגד. ניקח לשון הכי מפורסמת, קריאת גזר דין. היה גזר דין לא טוב, רוצים לומר שביטלנו את הגזר דין? קוראים אותו. מה פירוש קוראים אותו?
מבטלים.
לקרוע פירושו לבטל את הקיים. לפתוח פירושו, לפתוח, לתקן, להשלים, ליצור, וכן הלאה. לשון חיובי ולשון שלילי. מה המשמעות של פתיחה וקריאה, כדי שזה יהיה יותר קל? קודם כל נראה איך זה בעבודת השם. יהודי שעובד את הקדוש ברוך הוא. יש עבודת השם שיהודי עובד בכיוון של פתח, ויש עבודת השם שיהודי עושה במובן של קרא. מה זאת אומרת? ידוע, יש על זה הרבה מאמרי חסידות שמבארים, שיש מושג שנקרא עבודת הבירורים, ויש מה שנקרא עבודת הניסיונות. מה זה עבודת הבירורים? כל חפץ גשמי שאדם נתקל בו, כל מאכל, כל משקה, כסף שיש לו, עבודה, בית, כל דבר שיש לו, יש בתוך כל דבר ניצוצות קדושים. ומה תפקידו של היהודי? לעשות בירור הניצוצות. מה זה נקרא לברר את הניצוצות? להשתמש עם אותו חפץ בצורה הנכונה, להשתמש איתו לשם שמיים, להשתמש איתו בצורה קדושה, ואז אתה מקדש אותו, אתה מרומם אותו, אתה הופך אותו לכלי שרת שיגלה קדושה בעולם. זה כלפי החפץ. איך אני עושה את זה? גם עם הכוחות שלי. אני מגלה את החושים שלי, את הכוחות שלי, את הכישרונות, את היכולות, משתמש איתם בצורה נכונה, ומראה שכולם מגלים את הקדוש ברוך הוא. זה עבודת הבירורים. לעומת זאת, עבודת הניסיונות זה בדיוק להפך. מה זה נקרא עבודת הניסיונות? אדם נתקל בקושי, נתקל בניסיון, נתקל בגורם מפריע. מה זה ניסיון? משהו מפריע לך. מה עכשיו נדרש ממך לעשות? לא להתחיל להתעסק עם המפריע ולראות איך אני יכול להשתמש עם המפריע עצמו לקדושה, איך אני יכול לנצל אותו לטוב. לא. אם אתה רואה גורם מפריע, מה אתה צריך לעשות? לא להתייחס אליו. לבטל אותו. להתקדם בלי לשים לב לגורם המפריע. זה מבחינת הדבר, וגם אצלך זה לא שאתה צריך כרגע לגלות את החושים שלך, את הכישון, לגלות כוח של מסירות נפש, שאני לא מתפעל מכלום, אני מעל כל ההפרעות מגלה את העוצמה שבי ומתקדם. ניקח לדוגמה, אברהם אבינו הולך לעקידה. הולך, עומד פתאום באמצע הדרך, נער גדול, מים, שמפריע לו. הוא הולך כרגע בשליחות אלוקית, למטרה לעקדת יצחק. פתאום מפריע, אי אפשר לעבור מים. מה עכשיו צריך לעשות? יש מים, טוב, אז עכשיו איך משתמשים במים? אולי צריך לקחת את הדלי מים, אולי צריך לטבול במקווה עכשיו, אולי... האם הנער מים שמפריע לי כרגע במטרה, אני צריך להשתמש עם הנער למטרה, או להגיד, אם יש לי כרגע מטרה והנער מפריע, מבחינתי אין מים, לא מעניין אותי, אני מתקדם קדימה, לא שם לב להפרעה. ברור שאדם רואה שיש לה הפרעה, זה נקרא ניסיון, בהתקדמות ליד, מה אתה צריך לעשות? לא להתחיל להתעסק עם הניסיון, אלא לחתוך, לא להתייחס אליו, להתקדם קדימה. או למשל אדם באמצע התפילה נופלת לו איזה מחשבה זרה, איזה שטות בראש. אז מה הוא צריך לעשות? להתחיל לנתח את המחשבה הזו שנכנסה לו בראש, ולהתחיל לראות מה באמת היא רוצה, ובוא נראה איך אפשר להשתמש עם זה לטוב. חס ושלום. זה גורם מפריע, מה אתה צריך לעשות? לא להתייחס למחשבה הזו, להעיף את המחשבה הצידה ולהתקדם ליד, להמשיך להתפלל. כל ניסיון שיש לאדם, מה הוא צריך לעשות? לא לחפש איך לגלות בניסיון קדושה, לדעת להפך, הניסיון כל עניינו זה להפריע, מה אתה צריך לעשות? להעיף אותו ולהראות שאתה לא מתפעל ממנו. זה הבדל בין עבודת הבירורים, ששם תפקידך להפך להשתמש עם הדבר, לברר אותו, לזכך אותו, כי הוא לא גורם מפריע, להפך הוא גורם מסייע, לעבודת הניסיונות שהוא גורם מפריע ואתה צריך להעיף אותו. זה כמו ההבדל בין פתח לקרה בעבודת האדם. כשאדם עובד עם עבודת הבירורים, מה הוא עושה? הוא פותח. מה פה שהוא פותח? הוא משתמש עם הדבר בעצמו, הוא פותח כאן פתח לגלות אלוקות. לעומת זאת, כשמגיע לעבודת הניסיונות, מה העבודה של היהודי? לקרוע את הדבר שמפריע, לקרוע אותו ולהתקדם ביד. לא להתייחס לגורם המפריע. זה בעבודת האדם ההבדל בין פתיחה לבין קריאה. במילים אחרות, פתיחה זה ניצול וגילוי של החפץ עצמו, שהוא בעצמו מגלה את הבורא, ולעומת זאת לקרוע פירושו, להפך לבטל את החפץ כי הוא מפריע לך, וכשתבטל אותו, אז תראה את הבורא. זה כלפי עבודת האדם. כלפי הגילוי של הבורא בעולם, יש גם כן עולמות עליונים ועולמות תחתונים. בדרך כלל העולמות העליונים, מה זה נקרא עולמות עליונים? הרבדים הרוחניים, הם מגלים את הקדוש ברוך הוא. איך אומר דוד המלך בתהילים? השמיים מספרים כבוד כל. השמיים מספרים, ומעשה ידיו מגיד הרקיע. אתה מסתכל על השמיים, מסתכל על הרקיע, השמיים מספרים, מה הם מספרים? כבוד כל, תראה מה רבו מעשיך. אתה מסתכל על הרבדים, זה מדובר על השמיים, ועל אחת כמה וכמה. על הרובד הרוחני שבבריאה. כשאתה מסתכל עוד יותר עם מי שמסוגל להבין עולמות או יותר נעלים מעולם הזה הגשמי, עולם היצירה, עולם הבריאה, כל עולם ועולם, או כל דרגה ודרגה, כל חוש וכישרון, אתה מסתכל, אתה רואה איזה כוח אלוקי נפלא מתגלה בדבר הזה. זאת אומרת, הרבדים הרוחניים של הבריאה, הם פותחים. מה פירוש הם פותחים? הם מגלים את הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אומר, אתה רוצה לראות אותי? בוא, תסתכל. אני אראה לך את הכוחות שלי, נראה לך את העולמות שבראתי, תסתכל בהם, כל עולם נוסף שאני אגלה לך, כל ספירה נוספת שתתגלה אליך, אתה תראה אותי יותר. אני אפתח לך את עצמי על ידי העולמות העליונים. אבל כשמדובר על עולמות, על העולם הזה התחתון, הגשמי, החומרי, כתוב בתניה בפרק למדוו לשון מעניינת. התניה אומר שעולם הזה הגשמי והחומרי ממש הוא התחתון במדרגה. מה פירוש הוא התחתון במדרגה? הוא אומר עוד לשון יותר חזקה, שאין תחתון למטה ממנו. במה העולם הזה הוא עולם התחתון? בעניין אסתר אורו יתברך. העולם הזה, שאתה מסתכל על הגשמיות של העולם, השמיים מספרים כבוד כל, אבל החומריות של העולם, מה הוא מספר? אני ואפסי עוד. ככה העולם אומר. העולם אומר, מה פתאום? אין, מה? הכל אני נמצא, ואני כמו לי אורי, ואני עשיתיני. בכלל, בכלל לא מגלה לך את הבורא. העולם זועק, אין עוד מלבדי. זה מה שהעולם זועק. כדי לגלות את הקדוש ברוך הוא בעולם, מה צריך לעשות? לקרוע. מה פירוש לקרוע? לא לגלות, כי העולם עצמו הוא חושך. צריך לקרוע את החושך כדי לראות את האור. זה מרומז בלשונו המעניינת של רש"י. רש"י אומר, תדע לך, כשהקדוש ברוך הוא נתן את התורה, פתח להם שבעה ריקים, ואני רק רגע מדלג על קטע ברש"י, וקרא להם את התחתונים, את העולמות הנמוכים. כשמדובר על הריקים, הוא פתח. מה פירוש הוא פתח? הריקים מגלים אותו. כל פרט ברקיה מגלה אותו, זה פתיחה. כשמדובר על העולמות הנמוכים, זה לקרוע, כי זה חושך, זה מסתיר. ומכיוון שזה מסתיר, אז צריך לקרוע. עכשיו נגיע לרובד עמוק יותר ברש"י. כל מה שהסברנו עד עכשיו, שעולמות עליונים פותחים, כי הם מגלים. כל פרט בעולם מגלה אותו. ועולמות תחתונים צריך לקרוע, כי הם מחשיכים. אבל הרי רש"י אמר גם על העולמות העליונים את הלשון קרא. כי הרי רש"י אמר הוא כשם שקרא את העליונים. נכון שהוא אמר על העליונים את הלשון פתח, פתח להם שבעה ריקים, אבל לא הרי גם אמרת את הלשון קרא? כי כאן ברש"י יש רובד עמוק נוסף. ידוע, במיוחד כשלומדים בתניה ובחסידות בכלל, שההתגלות של הקדוש ברוך הוא בעולם יכולה לבוא באופן של אחרי ריבוי צמצומים. וכשיש צמצומים, אז יש עולמות שהצמצום בהם פחות, ויש עולמות שהצמצום יותר ועוד יותר, ועד בעולם הזה התחתון זה כבר חושך מוחלט. כשמדובר על תהליך של צמצומים, אז יהיה נכון לומר שבעולם הזה שהוא הכי תחתון, זה חושך מוחלט, את זה צריך לקרוע. לקרוע את החושך. וככל שעולים ברובד יותר עליון, אז זה פותח לך, אתה מגלה עוד כוח, עוד חוש, עוד ספירה, עוד עולם. וככל שאתה עולה יותר גבוה, אתה מגלה עוד פרט ועוד פרט וכן הלאה וכן הלאה. אבל פה הרי צריך לזכור שיש פה רובד עמוק יותר. הרי גם כשאומרים למשל על הקדוש ברוך הוא שהוא חכם, זה נכון? הוא חכם?
הוא החוכמה.
אומרים עליו הוא גיבור, אתה גיבור לעולם השם, אומרים ב-18. אומרים עליו חכם וגיבור,
משתמשים בתכונות
אנוש, ודאי. אבל זה צמצום גדול של הקדוש ברוך הוא. זה שאני קורא לו שהוא חכם, פירושו שהוא צמצם את עצמו לתוך איזה מסגרת כזו שקוראים לה חוכמה, או למסגרת של גבורה. אתה יכול להסתכל על זה בשני כיוונים. אתה יכול להסתכל בכיוון אחד ולהגיד, וואו, אני רואה את החוכמה האלוקית, גיליתי משהו כזה גדול וכזה נפלא, ולהתפעל ולומר, הנה, זה גילה לך את הקדוש ברוך הוא. אבל אם אתה זוכה להבין שיש את עצמותו ומהותו של הבורא כפי שהוא מעל כל הצמצומים, אז אתה פתאום אומר, גם חוכמה זה גם צמצום, גם חוכמה של הבורא זה מגלה אותו, גם זה לא מגלה, גם אל תתפעל, זה מגלה משהו, אבל זה בעצם זה צמצום, זה הסתרה. הוא בעצמו מעל חוכמה ומעל הגבורה, הוא מעל הכל. אומר רש"י, תדע לך שהגילויים שהיו במתן תורה היו בשלבים. שלב ראשון, פתח להם שבעה ריקים. מה זה שלב, מה זה נקרא פתח להם שבעה ריקים? הוא פתח להם, הם ראו בעולמות העליונים גילוי של הבורא. העולם העליון זה היה אמצעי לגלות את הבורא. אבל אם העולם העליון הוא אמצעי לגלות את הבורא, זה מגלה רק את הבורא אחרי שהוא בצמצום. אומר רש"י, תדע לך, תדע מה התגלה באותו רגע באתה הורית לדעת. התגלה עצמותו ומהותו שהוא יחידי, וכשהוא מתגלה, אז גם העולמות העליונים, גם הם מסתירים. גם העולמות התחתונים, הכל מסתיר, הוא בעצמו מעל הכל. אז אם גם העולמות העליונים זה הסתרה, אז יהיה כבר מתאים להגיד, כשם שקרה את העליונים, כך קרה את התחתונים, כי האמת היא שכשעצמותו ומהותו של הבורא מתגלה, אז מתגלה לך שכל המערכת זה בעצם אלם וסתר אחד גדול. וזה מה שהיה באותו רגע, של מתן תורה. רק נסיים, רק שנייה במשפט. זה בעצם הנקודה, רואים כאן, שברשי, בקיפול של שתי משפטים קצרים, הוא מקפל בתוכו מאמרי חסידות שלמים, עם פרקי תניה שלמים, עם עומק רב, עם לפני הצמצום ואחר הצמצום, ועצמותו ומהותו של הבורא כפי שהוא למעלה מכל כינוי, וכפי שהוא מצמצם את עצמו, הכל הוא מקפל במילים שאתה יכול לקרוא את זה ככה, לקרוא את זה בפשטות, ולא לראות את העוצמה שבמילים, אבל כשאתה רואה, אתה רואה שכל מילה בסדר מסודר, כל כך נפלא ומדויק, וכל כך מסדר לנו את כל העניינים בצורה נפלאה ביותר. וכאן יש שורה תחתונה. מה בעצם אנחנו צריכים, בעצם שתי שורות תחתונות. שורה תחתונה אחת שנוגעת אלינו היום, ושורה תחתונה נוספת נפלאה איך ייראה העניין בגאולה. שורה תחתונה אחת מה נוגע אלינו היום, מה אם ככה המסקנה שלנו? מספרים לך, תדע לך, אתה הורית לדעת, כי השם הוא האלוקים בשמיים, אין עוד מלבדו. מה אם ככה המסקנה? אומרים לך, תדע לך, שהקדוש ברוך הוא, מה הוא דורש ממך? הוא דורש ממך עבודה של פתח ועבודה של קרה, שתעשה עבודת הבירורים כמו שצריך, שתעמוד בניסיונות כמו שצריך, ותתקדם, ותדע לך שאם אתה תעבוד בניסיונות ותעמוד בפיתויים והניסיונות, תקרא את כל המסכים, יתגלה לך עצמותו של הבורא. איפה מתגלה עצמותו של הבורא יותר? בעבודת הבירורים או בעבודת הניסיונות? הפתח מגלה אותו יותר או הקרה מגלה אותו יותר? לפי מה שהסברנו, מה מגלה אותו יותר? הקרה. תדע לך שכשאתה עובד בעבודת הבירורים, זה דבר שחייבים לעשות, אבל כשאתה עומד בניסיון, העוצמה שאומנם נדרשת ממך היא עוצמה הרבה יותר קשה וחזקה מעבודת הבירורים, אתה פשוט סוחט מעצמך עוצמה נפשית מאוד מאוד פנימית, אבל זה מביא לך את הגילוי של עצמותו של הבורא. הכרה פועל יותר, זה מה שנדרש, זה המסקנה מכל זה. ולכן בהמשך הפרשה משה רבינו אומר במפורש, מה המסקנה? ושמרת את חוקה ואת מצוותיו אשר אנוכי מצווך היום. זה מסקנה אחת. זה מסקנה לא פשוטה, זה מה שנדרש ממנו לעבוד יום יום. הסוף יהיה אבל מעניין. כשיהיה הכרה אמיתי של כל החושך, כשמשיח יבוא, מה יתגלה בסוף? שהעולמות כולם, ובמיוחד העולם הזה הגשמי, הוא פותח, הוא מגלה, כי הרי בסופו של דבר שהקדוש ברוך הוא יביא את הגאולה ומשיח יבוא, הוא יקרא את מה הוא יקרא? את החושך של העולם. אבל הגשמיות של העולם לא תיעלם. להפך, הגשמיות של העולם תישאר. ונראה את עצמותו של הבורא בגשמיות של העולם. יש הנברא יגלה את היש האמיתי. בסופו של דבר זה נקרא עין בעין, מה שיהיה בגאולה זה יהיה בצורה כזו שהעולם בסופו של דבר יהיה הפתיחה האמיתית, יהיה בגאולה האמיתית. כרגע אנחנו בשלבים של קרה שצריך לקרוע, יש חושך, יש הסתר, צריך לה, אבל בסופו של דבר, בעזרת השם, התגלה הפתיחה האמיתית. היה פעם, בבדיחות אומרים, היו פעם שני חסידים, שני חסידים שהיו גרים פה בארץ, בתל אביב, לא משנה השמות. אחד מהם היה משכיל גדול מאוד בענייני חסידות, בעמקות גבוהה מאוד, ידע והבין וידע להגדיר כל דבר. והשני היה איש לב, עובד השם, עובד. ופעם הגיע חסיד העובד השם לחסיד המשכיל ואומר לו, אולי תסביר לי מה זה עצמותו של הבורא? אולי תסביר לי. אני רוצה להגיד לו, אי אפשר להסביר. לא, אתה הרי אדם שיודע להגדיר, לנתח דברים, ויודע להגיד כל דבר בצורה ברורה. תעשה לי טובה, תסביר לי. אחרי כמה שכנועים, הוא אומר, טוב, אני אסביר לך. איך שהוא התחיל לפתוח את המילה הראשונה, נתן לו מכה, ואמר לו, פספסת את העניין.